חבר'ה, אנחנו רוצים להתחיל. קודם כל, המון המון תודה שבאתם. אני בגדול, עד בערך 4:30 בטוח שיהיה לי הקיץ של אביה, או מטורף לגמרי, יבואו 400 איש. יצא סבבה, נראה לי, כאילו, יצא סבבה לגמרי, זה כאילו לפי הזמנה. אז קודם כל, תודה רבה שבאתם. לפני שאנחנו נתחיל, אז קודם כל, כל אחד שירים את המשקה שלו, בסוף זה באנו לשתות בירה, את המצגות אנחנו יכולים להקליט ולשלוח לכם, אבל המפגש והבירה זה הכי חשוב, אז לחיים. אני, לפני שאני אפתח, אני רק אומר שהאירוע גם משודר בלייב, וגם מוקלט לפודקאסט שלי, אז מי שירצה אחרי זה לשמוע או לראות את הדברים, אז יוכל לראות את זה, אז אתם יכולים גם להיות שנייה אחת לא קשובים. אז אני אסף ואני אחראי לזה שהגעתם לפה. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אני אגלה בסוף הערב. והרעיון הוא, אנחנו בשנה ומשהו האחרונות בעיקר נפגשים בפייסבוק, אני חושב שיש פה אנשים, פייסבוק, זומים, נראה לי שיש פה אנשים שאני יודע איך הם נראים אך ורק בתוך ריבוע, למרות שיש פה גם הכלה שעוד יצא לפגוש אותם פיזית. וחושבים שזה היה הזמן הנכון לעשות באמת החיבור ולהביא את כולם, כי גם הקהילה של Design Thinking וגם כל העולם הזה של חשיבה עיצובית, שיש לזה כבר הרבה שמות היום, עם Design Service, Design Thinking, Design Sprint, כל העולמות האלה בסוף הם מתחברים ביחד, ויש קהל מסוים שהם מתחילים להיות מומחים לעולם הזה, ויש כאלה שרוצים להיות מומחים, ואני חושב ש... ויש לנו את המומחים, שהם גם חלקם ידברו פה היום. ואני חושב שהמקום הזה הוא טוב לשתף מידע, להכיר אחד את השני. בכלל, להכיר אנשים זה תמיד טוב. אחד מהעקרונות של, של להיות יזם חדשני, זה לעשות נטוורקינג הכי טוב שישר, לא מבחינה רק שיווקית, אלא גם באמת כאילו להכיר אנשים שעושים דברים אחרים ממה שאתם עושים. וזהו, אני לא אדבר יותר מדי. הבאנו ארבעה חבר'ה, חמישה בעצם, יש 4 הרצאות, אבל 5 אנשים. והתוכנית היא לעשות 4 הרצאות, תכף נעבור רגע ללוז ככה בגדול. אבל אז אני קודם כל גם רוצה להגיד למשה ולרותם, תודה שרתמתם גם את האנשים הבוגרים שלכם וזה להגיע, וגם עוברים פה את ההרצאה, ולמיכל ולדדי ולמירי שיעבירו פה את ההרצאות. אנחנו בעיקרון די בלוז. אוקיי? אנחנו קצת בכמה דקות, אבל פשוט, כן, יש כמה שמאחרים, אבל גם דדי אמר לי שהוא, יכול להיות שהוא יקצר טיפה, אז אנחנו מתקזזים. מה זה? כן. מבין את המשתמש. אתם מוזמנים כמובן להישאר קצת אחרי זה, הרעיון הוא שאחרי זה גם תוכלו, ברגע שתבינו כל המרצים גם ידברו על הנושאים שלהם, אז אחרי זה יהיה אפשר... לדבר כל אחד עם המרצים ולהכיר, כי יש פה עולמות שונים ומקומות שונים שנפגשים, אקדמיה, עם יועצים ארגוניים, עם מעצבים, עם זה, יש פה כל מיני ערבובים שהם מעניינים. יש פה אפילו אנשי צבא. אל תרימו את היד כדי שלא זה... לא, לא, אבל שים את הריבועים על, על הפרצוף, טל. טל מוסקוביץ'. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם... מירי, אחרי הרותם ומשה, ואז מיכל, ויסיים את ההרצאות דדי, האיש והאגדה. וזהו, וכמובן, אם יש לכם איזו שאלה שאתם בא לכם לשאול באמצע, תגידו לי, אני אעביר לכם מיקרופון, ותשאלו את השאלה הזה. אבל נשתדל לעשות את זה באמת תד כזה, טק טק טק, להריץ את זה. אז בואו נתחיל. מירי, מכירים את מירי? לחיים, מירי.
חיים, תודה רבה. וואי, מיקרופון עוד לא היה לי. רגע. טוב, אז איזה כיף להתפגש פנים מול פנים, תודה רבה. ממש כיף. אז על מה אני אדבר היום? Design Thinking אתם כבר מכירים, נכון? אוקיי, אבל אני רוצה לקחת אתכם לעולם קצת אחר ב-Design Thinking, ולדבר על אותו מקרר בגישה כל כך שונה. כיצד המתודולוגיה דיזיין תינקינג יכולה לתרום בתחום הייעוץ הארגוני? כי אנחנו מכירים את זה שזה יכול מאוד לעזור בתחומים. אבל איך זה פוגש אותנו בייעוץ הארגוני? ככה? אז אני מירי גריסרו, אני יועצת ארגונית ואסטרטגית, וההתמחות שלי זה בניהול שינוי וטרנספורמציה ארגונית, וסוד שאתם לא יודעים עליי זה שאני ממש אוהבת דאטה, למרות שאני יועצת ארגונית, אז תכף תראו למה אני מתכוונת. כשמביאים יועץ ארגוני לארגון, אז אנחנו בעצם רוצים לתת ערך מוסף, אבל לא סתם ערך מוסף, ערך מוסף עם טוויסט. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אפשר בבקשה להדליק את הסרטון? אני מראה לכם סרטון שאולי חלקכם מכירים, אבל תזרמו איתי כי יש לו ערך.
The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it, but did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. And that's the monkey business illusion.
אז גם אם הכרתם את הגורילה, כמה, איזה נעליים האנשים לבשו? בדיוק. זה בדיוק העניין. אנחנו לא יכולים לקלוט את הכל. גם אם אנחנו מחפשים גורילה, אנחנו לא תמיד יכולים לקלוט את כל המרחב. וזו הבעיה בארגונים. אנחנו לא תמיד יודעים מה אנחנו מחפשים. דרך אגב, הם לא נענו לעניים, היו להם רק גרביים. ראיתי את זה רק 30 פעם כדי למצוא איזה קאץ'. אז האם אנחנו יכולים לקלוט הכל? לא. אבל אנחנו חושבים שאנחנו יכולים, זו הבעיה. לא עובר לי. למה ככה? אז תראו, קודם כל, כדי לעשות design thinking, צריך לצאת החוצה. צריך לצאת החוצה מהמשרד, מהמחשב, ללכת ולחפש את המשתמשים. לראות מה הם עושים בדיוק. אוקיי? לא רק לשבת במשרד ולנחש מה הם עושים. כשאנחנו מחפשים את הגורילה, כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איזה גורילה זאת, אז אני רוצה לתת לכם דוגמה. באחת מחברות התרופות הייתה תרופה לדלקת פרקים. והם אמרו, רגע, רגע, מה הבעיה? זה נורא קל לפתוח את הקופסה. כשהגיעו לדודה הזאת, בת ה-60, ואמרו לה, את יכולה לפתוח את הקופסה? היא אמרה, בטח. את יכולה להראות לנו איך את פותחת את הקופסה? היא הוציאה מנצ'טה. עשתה ככה, כאילו... זה, בגלל שיש לה דלקת פרקים, היא לא יכולה לסובב. הסיבוב הזה הוא קשה לה מאוד. ולכן, חפשו את הגורילה. לא תמיד מה שאנחנו חושבים שאנחנו רואים, אנחנו באמת רואים. אז מה קורה לווילון שהשתנה מאדום לצהוב? תנאי השוק שלנו משתנים, האקוסיסטם משתנה, שלא נדבר על הקורונה. באחד הארגונים שאני מלווה, באוניברסיטת תל אביב, עשיתי סדנה איתם על מה תפקידו של המידען בניו נורמל. עד היום, כשאתם באים לספרייה באוניברסיטה, יש לכם מידען שעוזר לכם, אבל עכשיו אתם לא באים לאוניברסיטה. אז מה התפקיד שלו? כשהווילון משתנה, או כשהאקוסיסטם משתנה. זאת אומרת, כל הדברים האלה בהחלט ניתן לפתור עם design thinking. הצוות. ראיתם שיש צוות בתוך הגורילה? כדי לעשות חיבור רגשי לצוות, אין דרך אחרת חוץ מלשתף אותו. לגרום לו להיות מעורב, להביע את הדעה, להיות חלק מהתהליך. אין דרך אחרת. ולכן זה כל כך משמעותי בדיזיין תינקינג לשתף את כולם. שחור לבן, ראיתם את הצוותים? היה צוות של שחור, היה צוות של לבן. יש דברים, ובכוונה שמתי פה שחמט, יש דברים שהם לעולם לא השתנו. תמיד הם יהיו אחד נגד השני. בסדר? יש דברים שהם אינרנטיים, כמו למשל שיווק וייצור. זה תמיד יהיה, זה בילדין האינטרסים המנוגדים. עכשיו בואו, לא בכל סדנה אפשר לפתור הכל, אבל לפחות ל4-5 שעות האלה, הם מורידים את הנשק והם מוכנים להקשיב אחד לשני. וזה מאוד משמעותי לתהליכים ארגוניים. וחוכמת הפוסטיט. תראו, אנחנו כל הזמן אומרים בוא נעשה ברנסטורמינג, בוא נעשה ברנסטורמינג, אבל בברנסטורמינג יש שני תנאים משמעותיים. אחד, זה הכמות של הרעיונות. אבל מה? כשיש כמות גדולה ויש המון אנשים בברנסטורמינג, תמיד יש ביקורת. עכשיו, הביקורת היא לא רק להגיד בוא נרעיון טיפשי, אלא לגלגל עיניים, לעשות... כל הדברים האלה גורמים לרעיונות לרדת. ולכן, הרבה פעמים בסדנות דיזיין תינקינג, ולא רק, אנחנו מסתמשים בברן רייטינג ולא בברנסטורמינג. זאת אומרת, המקום הזה שאפשר שנייה לחשוב עם עצמי, בלי ביקורת. וזה מאוד משמעותי. במחקרי מטה דאטה ראו שכשעושים חשיבה עצמית ואחר כך משתפים, יש הרבה יותר רעיונות איכותיים. זאת אומרת, גם רעיונות איכותיים, אבל גם רעיונות שהן כמות גדולה יותר של רעיונות. ולכן חוכמת הפוסטיט יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה בארגונים. אז לסיכום, איפה הפוקוס שלנו? מה אנחנו מחפשים? את הגורילה, את הווילון, את הצוות? זה מאוד משמעותי להבין מה הפוקוס של הבעיה, איך אנחנו מגדירים אותה, מה אנחנו רוצים להשיג בעזרתה. מאוד חשוב להגדיר את הבעיה בצורה טובה, כזאת שמניעה לפתרון. והדבר האחרון זה התבניות. אנחנו כל כך בתוך התבניות של עצמנו, אנחנו כל כך מחפשים את הגורילה שאנחנו מפספסים דברים אחרים. אז זו הזדמנות מצוינת לצאת מהתבניות. תודה. תהיו בקשר.
תודה למירי. משה ורותם, אתם צריכים שני מיקרופונים? יאללה, לכו על זה.
הכל בשתיים פה.
אתה נותן לו גם מיקרופון?
דדי, קח...
כן, כן. אחרת אתם לא תסתדרו, אתם תריבו כל הזמן.
הבנתי, אז... אז אנחנו עושים את הביזנס.
רגע. איך יתפסו אותנו פה, בלייב, את שנינו?
אני אעמוד פה.
צריכים לעמוד ככה.
פשוט רותם תהיה מכאן. אני לא מכיר את זה.
אני לא קשור, אני... סליחה? בנו בטוב.
וואו. אתה יודע מה הבעיה עם תאורה כזו? שאחר כך רואים את כל הקמטים בתמונות. בינתיים אני שמה את הסלייד של מירי, תעתיקו לכם את הפרטים, לינק,
אני אעמוד פה נראה לי.
אבא שאראו.
תתחיל למחר.
עוצר? היא עבודה לפני?
יש פה וידאו, אבל לא, לא. מה אתה מראה? מה אתה מראה את הקטע הכי חשוב? מה?
חביבי, אני לא נוגע.
הנה.
טוב, אז ערב טוב לכולם, אני חייבת להגיד...
וואו, רותם, תנו לה.
קודם כל, תודה רבה, אסף. כבוד גדול. אתה חייב לי קפה.
למה אני חייב לי קפה?
למה אתה חייב לי קפה? עכשיו אפשר להגיד סוף סוף ערב טוב, כי כשהגעתי לפה הרגשתי שזה אמצע היום, זאת אומרת, הגענו לערב, בירות וכאלה, שמש הייתה בחוץ, כאילו שיח חום. אז כיף לראות פה הרבה פרצופים מוכרים, אני אשתדל לדבר בקצרה, יש לי נטייה להרחיב בדרך כלל, אז קודם כל... זהו, סיימנו, ביי. אז למי שלא מכיר אותנו, אנחנו כיתה הבעייתית, אנחנו הספסל האחורי של הדיזיין תינקינג, זה משה וייס, אני רותם ביניים, ואנחנו מה שנקרא דיסקאברס, יש פה הרבה מאוד פרצופים מוכרים, מסדנאות, סמינרים, קורסים שהעברנו, וכיף לראות אתכם נמצאים פה, זה אומר שאתם מבינים כמה הדיזיין תינקינג הוא משמעותי לחייכם ולחיינו, ואנחנו רוצים להעביר את זה הלאה. אבל המתודולוגיה הזאת של design thinking נתפסת גם לא מעט כבאזוורד. ואמרנו לעצמנו, איך אסף אמר מקודם, כל אחד תופס את המתודולוגיה הזאת קצת אחרת, יש כאלה שקוראים לזה ככה, יש כאלה שקוראים לזה ככה. החלטנו להבין בכלל מה זה design thinking, וגם לצאת לאיזשהו תהליך חדש. אז קודם כל, באמת, אגב, ניל פה. ניל לא הגיע.
הוא מפוטר.
זה בלייב, כן? נין, אנחנו אוהבים אותך. אז אנחנו צוות של דיסקאברס, יש את ניל, רוני וליאור, שלא נמצאים כאן הערב כי הם מנחים סמינר, אבל אנחנו בעצם המייסדים של המתודולוגיה. אני יכולה גם לבוא ולהגיד לכם שמשה הוא בין הראשונים שהכניסו את המתודולוגיה הזאת של דיזיין תינקינג לישראל לפני 12 שנים, כשהוא הביא את זה דרך IBM. אז מה שנקרא הוא מזקני השבט. וכמו שאני נוטה להגיד הרבה פעמים בהרצאות שלנו, ראיתי כי טוב, ראיתי שיודע לעשות כסף, אמרתי יאללה, רוכבים על הגל. אני מכוונת לפה וזה לא לפה. על מה לחצתי? יש לי נטייה להרוס דברים.
הופ.
והנה הוא בא להציע את המצב.
שזה אני פה.
אחרות לא נוגע לי. אז כמו שאמרתי, רצינו להבין קצת מה זה, כל אלה שמאחורי העמוד, סליחה. רצינו להבין בכלל מה זה המתודולוגיה הזאת, ואיך כל אחד ואחת מכן תופסים את המתודולוגיה הזאת אצלכם, מה אתם עושים עם המילה הזאת, design thinking, לאן אתם לוקחים את זה, ואמרנו, הגיע הזמן, פעם ראשונה בישראל, לעשות סקר. ללמוד כמו שצריך, מה קרה גם ב-2020, עם כל הקורונה וכל הזה, האם ה-design thinking דאח, צמח, מי לקח את זה, איפה זה פרץ, מה עושים עם הדבר הזה, והאם זה רק buzzword? תרימו את הידיים משנה הסקר. עניתם על הסקר? בטוח שכן, את גם הגעת לפוס.
עדנת מפותרת.
אז כן, ענו על הסקר הזה למעלה מ-500 אנשים, ואנחנו רצינו לבחון כמה דברים בסקר הזה. קודם כל, מתי בוחרים לקחת בכלל את המתודולוגיה הזאת? באיזה סיטואציות? באיזה אתגרים? מי בכלל לוקח את זה? מי מוביל את המתודולוגיה הזאת בתוך הארגון, מחוץ לארגון? מי האנשים? מי אתם? בתכלס רצינו לדעת, מי אתם? מי האנשים שלוקחים את הדבר הזה? כמה פעמים עושים את זה? האם זה צמח ביחס לשנה קודמת או לא? כלים? מי עשה? מה עשה? וכן הלאה. ניסינו ללמוד קצת יותר. לקחנו, אספנו את כל הדבר, את כל המידע הזה, בכל מיני דרכים שונות, גם ברמה הכמותית וגם ברמה האיכותנית, והתחלנו להצליב נתונים. אוקיי? משה, אתה רוצה להציג קצת את הנתונים?
טוב.
איך אתם עם מספרים בשעה הזאת?
בוא נראה. אחרי שתי בירות, נראה מה זה יעשה לי. רגע. אוקיי. אז מה התוצר שיצא לנו? יצא לנו דוח מרשים למדי, שבערך 20 עמודים, אני עשיתי פה לעשות גלילה, להראות, דיברנו בהתחלה על קצת רקע כללי לגבי חשיבה עיצובית, טוב, זה לא מעניין, אבל תקציר מנהלי, מסביר צמיחה בשנה האחרונה, דיברנו על מי מנחים לרוב את הסדנאות דיזיין תינקינג בארץ, למה דווקא לקרוא את זה חשיבה עיצובית ולא בשם אחר, הנה מי נכה חשיבה עיצובית, מי הלקוחות העיקריים וכו 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 וכו. בוא ננסה להבין כמה דגשים עיקריים שראינו שם, לפני שנצלול לדברים יותר מעניינים. אז תראו פה דשבורד מאוד מעניין, של אתם רואים שם, מדליק. לא, לא מסתכלים עליה, אמרתי, מי מופיע שם? אולי מירי שם. לא. אז דשבורד, מה ראינו פה? הרבה במספרים, בואו נסתכל על highlights. קודם כל, חשוב להגיד, המובילים בהנחיית חשיבה עיצובית ב-2020 הם אנשי UX ועיצוב וחוויה. קודם כל, זה מתחבר מאוד עם המתודולוגיה שלהם, נכון, הלקוח במרכז, זה הגיוני. גם אנשי חדשנות פה, גם ייעוץ ארגוני, אבל חוויית משתמש במקום הראשון. ראינו גם שבפאי למטה חצי מהעונים עושים תהליך וחצי אחרים עושים רק סדנה. זאת אומרת, אם בעבר חשבו שדיזיין תינקינג הוא תהליך בעיקר, בישראל ב-2020 הוא חצי חצי. חצי עושים רק סדנה, חצי עושים תהליך. מידע מאוד מעניין. עוד, נו, באמא שלה, מה קרה עכשיו? מה? אוקיי. אוקיי, תראה מה קרה. אוקיי. מה שתיתי?
קליקרים, יותר מדי אופציות.
כן, לא, הוא לא תופס מהמרחק. אוקיי, אוקיי. הדבר הבא שראינו הוא בגרף פה למטה, ניסינו להבין כמה מרוויחים בשנה ולסדנה לפי תחום. אוקיי? גאינו למשל שאנשים שבאים מייעוץ ארגוני ואנשי חדשנות, מעריכים את השילוב הטוב ביותר לשנה ולסדנה. אז אם אתם אנשי חדשנות או יועצים ארגוניים, אתם תרוויחו בשילוב הכי טוב לעומת מנחים אחרים, מחשיבה עיצובית. ראינו שבעיקר משתמשים בחשיבה עיצובית לפתרון אתגרים, הגיוני. ראינו ש... אוי, לא, זה לא הגיוני. אני לוחץ על החץ? אתה בטוח שאין פה זה? אולי משהו אחר. כן. מה עוד ראינו? דברים מעניינים. אני ארוץ מהר. אני יכול לרוץ מהר? זה לא זז לי. אוקיי, אתה שם משהו אחר. דדי הגיע.
כל מההתחלה.
נותן עבודה.
מחדש, אני חוזר אחורה.
ומידע מאוד מאוד חשוב.
רגע.
לא סיימתי, אבל רותם.
אני עוצר אותך.
אבל...
הם שותים פה בירה. ואתה מדבר מספרים.
אבל זה מעניין.
ודשבורדים.
דדי אוהב דאטה.
גמרת עליהם.
אוקיי.
גמרת עליהם.
טוב, את מחליטנו.
בוא נדבר על הדברים המעניינים באמת.
את מחליטנו.
יש דברים שבכל מחקר, מה שנקרא, מחריגים אותם מהניתוח. בתוך הסקר שהרצנו, גם היו כל מיני הפתעות. בוא נדבר רגע על הדברים היותר מעניינים שהיו שם.
אז ככה, שאלנו למשל מה השימוש העיקרי שלך או שלך בשיטה, קיבלנו תשובה מעניינת, לשכנע את אשתי שאני צודק. תשובה אחת שקיבלנו, אז היו גם דברים הומוריסטיים. קיבלנו למשל, אילו כלים אתה או את משתמשים עם חשיבה עיצובית, מזלגות וכפיות, גם זה קיבלנו.
יש לי תחושה שדדי ענה את זה.
קיבלנו איך חשיבה עיצובית עזרה בקריירה שלך, נראה טוב בקורות חיים שלי, קיבלנו לא מעט כאלה אגב. לא מעט אנשים, לפחות 10 אנשים מתוך ה-500 דיברו על קורות החיים שלהם. מתי נחשפת לראשונה לחשיבה עיצובית? לא ידעתי שיש אופציה אחרת מרותם ומשה.
היינו חייבים להרים
לעצמם קצת. הרימו לנו. כן. איפה למדת חשיבה עיצובית? הכל התחיל כשהבן שלי חזר מבית ספר, מחוייך ומתרגש, לספר לי מה למד היום. אז קודם כל, מה שראינו בסקר, שב-2020, בתחום החינוך, חשיבה עיצובית נכנסה מאוד מאוד חזק. בתי ספר מלמדים היום חשיבה עיצובית. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. אם הילדים שלכם מספרים לכם, אם יש לכם ילדים, אבל בתי ספר מלמדים היום חשיבה עיצובית. בתי ספר רגילים לחלוטין, לא מיוחדים, בסדר? מתודות נוספות שאתה משתמש בהן, אין עוד מלבדו. לא באמת צריך, השיטה עושה את כל העבודה, מקבלת החלטות, מייצרת אסטרטגיה וכו' וכו' וכו'. ואז קיבלנו ציטוט מאוד מעניין. איך מעבירים סדנת חשיבה עיצובית במצב בו חלק מהעובדים נמצאים בביתם וחלק במשרד.
מאתגר.
מעניין.
אנחנו אוהבים אתגרים, לא?
אני מאוד אוהב אתגרים. חולה על אתגרים.
אז אני רוצה רגע לשאול אתכם שאלה. מי כאן חווה את הסיטואציה בארגון שבו אתם עובדים או בצוות שלכם, שיש חלק מהבית, מפוזרים, בשנה האחרונה, אולי חלק במשרד, חלק בבית, חלק בחול, חלק בארץ. ראיתי יד אחת, מה קורה?
אני גם.
רגע, אותם, אני אחזור על השאלה בשביל אלה שאחרי בירה שנייה. כמה כן חוויתם עבודה היברידית שחלקכם בבית וחלק נמצאים במשרדים או בבתים שלהם? אתם לא נמצאים באותו חלל. הרי אנחנו מדברים כל הזמן על המתודולוגיה הזאת, כמה היא חשובה, ושהסטיקי נוטס והדיבור הזה והעבודה ביחד וחוכמת ההמונים, ופתאום יש לנו את הסיטואציה הזאת שאנחנו צריכים לעבוד מרחוק. אז אני בטוחה שכולכם כבר שמעתם על מיורל ומירו וכל הדברים האלה, אבל מה קורה כשזה לא עובד ככה? בואו נדבר רגע על מה האתגרים. תן לי קליקר. אז אני רוצה להציג לכם לראשונה, אתם הראשונים שחווים משהו שאנחנו לקחנו כאתגר ואמרנו, הנה הזדמנות להריץ design thinking בעצמנו, על אתגר שקיים עכשיו שנולד בעקבות התקופה הזאת, ואנחנו מדברים כרגע על design thinking היברידי. בואו נבין רגע מה הסיבות בכלל לצורך הזה בהיברידי. אז כמו שהתחלתי ושאלתי אתכם, חברה קמעונאית שפנתה אלינו בתקופה האחרונה, באה ואמרה לנו כזה דבר. יש לנו צוות השיווק שמפוזר ויושבים כל אחד בבית. עובדים על לוחות אונליין, סטיקי נוטס, מיורל, מירו, מה שאתם מכירים. אבל הנהלה ורכש הם נפגשים ויושבים במשרדים, אין להם ברירה. קורונה, לא קורונה, הם באים למשרדים שלנו. סיטואציה אחת. מה שקורה זה שכל אחד מהם הריץ תהליכים של design thinking במקומות שונים, באונליין ובבית, סליחה, באונליין ובמשרדים, ובעצם הם התחברו רק בשלב האחרון של ה-Design Thinking, בשלב של ה-ROI, אוקיי? כל אחד עבד עם עצמו ועשו קומבינציה בשלב ה-ROI. לחלק הזה אנחנו קוראים, כמו שאמרתי, קומביין. בואו נראה עוד סיטואציה. חברה רפואית שסיפרה לנו את הסיפור הזה. צוות הפרודקט יושבים בבית שלהם, אבל יש באותו צוות שיושבים במקום אחר בעולם, אותו צוות פרודקט שיושבים במשרדים שלהם בסן פרנסיסקו. מה עושים בסיטואציה הזאת? הם צריכים להיות מסונכרנים כל הזמן, זה אותו צוות פרודקט של החברה, אוקיי? הם חייבים כל הזמן להיות מסונכרנים. זאת אומרת, הם עושים שלב וצריכים להסתנכרן. פעילות, סינכרון, פעילות, סינכרון, פעילות, סינכרון. לחלק הזה אנחנו קוראים מרג', שאנחנו בעצם עושים, לדוגמה, עשינו את המפות, את הג'רני של המשתמשים, וחיברנו את זה ביחד. תכף אנחנו גם מדבר על איך. ודוגמה נוספת, שגם היא מקרה שהיה, חברת הייטק שפנתה עלינו, המרקטינג יושבים במשרדים, והפרודקט, צוות נפרד, יושבים במשרדים במקום אחר בעולם. אוקיי? זאת אומרת, הם במשרדים, אבל כל אחד זה סיטואציה שגם הייתה קיימת לפני הקורונה. זאת אומרת, זה לא שזה חדש, אבל פתאום גילינו שאפשר לעשות את המתודולוגיה הזאת גם מרחוק. במקרה הזה הם צריכים בעצם לסנכרן את הנתונים שהם תולים, אותם סטיקי נוטס שהם קוראים, תולים פיזית על הקירות, צריכים לסנכרן אותם באיזשהו פורמט אונליין. ולחלק הזה אנחנו קוראים הייחוד, ה-Unify.
אז בוא נעשה את זה זריז, כי אני קיבלתי פה מהמנהל, מהמנכ״ל, שצריך לסיים.
אבל דדי אמר שמקצר.
דגשים. אז בהייבריד אנחנו צריכים הנחיה מאוד ספציפית. יש לנו מנחים לאונן ולפרונטלי במקביל. בנוסף לזה, אנחנו צריכים כלים לדעת לסרוק את העולם הפרונטלי ולהעביר אותו לאונלן בזמן אמת. בנוסף, לשדר מה שקורה בפרונטלי לחבר'ה שבאונליין. אוקיי? זה היברידי. דבר שלישי, צריך שהמבנה הסדנה יהיה דינמי, שיהיה מפורק לחלקים. אולי שיעורי בית צריך לעשות קצת, לפני שמגיעים לסדנה. אוקיי, אנחנו עשינו סדנה מחולקת לשלושה חלקים בעקבות השיעה היברידית. אז יש דגשים ככה להיבריד בגדול, ואני רוצה לכם דוגמה פשוטה מאוד ודי סיימנו. דוגמה של מיזוג, אחת הדוגמאות שרותם הראתה קודם, צוות אחד עבד ב... יש לי פה זה. אופה. פרונטלי, צוות אחרי דבר באונליין. הצוות הפרונטלי, כדי שהוא יוכל להתמזג עם צוות האונליין, סרק בעזרת אפליקציה שנקראת פוסטיט, אם מישהו מכיר אותה, את הסטיקיז על הלוח, והעביר אותם ישירות למירו. יש שם פלאגין די חינמי, שיודע לסרוק סטיקי נוטס ולהעביר אותם למירו. בעברית עדיין לא. בעבודה ברגע זה, אגב, ממש. ביררתי. הם עובדים על שפות. ברגע זה הם עובדים על...
קשה להם, כי הם היברידים.
הם היברידים. יהיה לך גם עוד שפות.
תעשה גם
הדגמה. אז עוברים למירו. משם זה מייצר פשוט לוח דיגיטלי. אוקיי, הפרונטלי עובר הדיגיטלי. כל מה שנשאר זה להעביר את הסטיקיז ללוח המקורי ולייצר לוח משותף. הנה העברנו ומזגנו פרונטלי עם אונליין בפעם הראשונה בהיסטוריה. אוקיי, מעולם לא הייתה אפשרות כזאת. רגע, ניתן לך עוד רגע. אז זה, ככה זה נראה. מה צריך לדעת בשביל זה? בגדול, חשיבה עיצובית. לדעת להנחות אונליין ופרונטלי. וידע בכלים תומכים. אוקיי? ניתן לך לשאול אחרי זה בסוף. רותם שלך.
אוקיי, אז כמו שמשה אמר, הידע שנדרש בשביל לעשות את העבודה ההיברידית הזאת, זה גם לדעת את המתודולוגיה, גם לדעת להנחות את זה בפרונטלי, וגם לדעת לעשות את זה באונליין. יש שיטות וכלים שונים, ככה על הדרך אני מדברת על השף שפיתחנו, השף לפיתוח סדנאות מדבר על 42 מתודולוגיות, סליחה, 42 תבניות שונות לפיתוח סדנאות, שהן פרונטליות. כשהוספנו את כל האונליין וההיברידי, אנחנו כבר מגיעים ל-60 ומשהו תבניות, אז בקרוב אנחנו גם נפרסם ונעדכן גם על השף המפותח, ההיברידי הזה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, אתם הראשונים בעצם שנחשפים לדבר הזה. ואם כבר אני נותנת לכם הצצה למשהו, אז כבר על הדרך נדבר איתכם על על ההכשרה החדשה, שממש פורסמה אגב היום לראשונה, אז אתם גם מהראשונים שנחשפים לזה. אנחנו עושים סמינר הכשרה לחדשנות פרקטית, זאת אומרת אנחנו מאמינים שחדשנות לא מדברים, חדשנות עושים. אז זה מה שנקרא כלי משלים למתודולוגיה הזאת. שמחנו להכיר אתכם, תודה רבה.
תודה לרותם ומשה. הבאה בתור, קחי, הבאה בתור, מיכל קסטיאל, שגם היה לי העונג, ואולי זה עוד יקרה עוד, ללמד איתה ביחד דיזיין תינקינג בבית הספר לעיצוב ומחאה המינהל.
זה יפה, נכון?
זה יפה.
זה יפה כי קודם כל ערב טוב, איזה כיף להיות פה, איזה מרגש. והכי טוב שמצלמים אותי עד כאן, ואז אני לא צריכה להכניס את הבטן כל הזמן. איזה תענוג זה. טוב, אז אם הם היו הספסל האחורי של האוטובוס, אני תמיד זאת שיושבת מקדימה עם המיקרופון ומדברת לכולם. אני מיכל קסטיאל, ואני מעצבת גרפית במקצוע שלי. כשאני סיימתי בית ספר לעיצוב את ויצו, קראו לזה גרפיקאית. היום אני מלמדת במכללה למנהל, ואני ראש החוג לתקשורת חזותית במרחב, במסלול האקדמי, המכללה למנהל, זה ארוך. אני אומרת הכל כי הבוס שלי שם, פה, אז אני צריכה לידע, וחוץ מזה, חוץ מזה שאני ראש החוג בעיצוב, אז אני גם מובילה בתואר השני, שיש לנו תואר מקסים מקסים מקסים, של עיצוב, יזמות וחדשנות. אני מלווה עם אסף את המעבדה הראשונה שמתעסקת בדיזיין תינקינג ובסרוויס דיזיין, ואני פה כדי לבוא לתת לכם מצצה קטנה 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 לעולם האקדמיה. מה עושים היום באקדמיה? אז בעצם כש... זה לא עובר? זה עובר. ניתן לכם שנייה לקרוא את זה. הדבר הזה, מישהו יודע מאיפה זה? איפה זה תלוי? טוב, ב-2004 דיוויד אי קלי, שהוא יזם ומעצב, פותח בית ספר שנקרא דיסקול בסטנפורד. בית ספר דיסקול מבוסס בעצם על תהליכים יצירתיים. ככה נראה בית ספר, איזה כיף להם, נכון? מייק, 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 מייק. זה מה שאומרים שם. בואו נעשה. זה אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים, שאני יכולה להגיד לכם בדיזיין פינקינג. אם עכשיו אני מתה, קחו את זה. בסדר? אפשר לגמור את ההרצאה. אז בעצם אנחנו מדברים על אקדמיה, ואיך זה נכנס לאקדמיה. אנחנו אנשי העיצוב יודעים שזה חלק מהתהליך היומיומי שלנו. חלק מהתהליך היומיומי של איך מעצבים, איך מוצאים חדשנות בדבר הזה, איך חושבים את זה, איך מוצאים שדות מחקריים, איך חוקרים אנשים, ולא סתם כל אנשי האפיון הם, וה-UX UI למיניהם, הם האנשים שבחוויית המשתמש, הם האנשים שמשתמשים בזה הכי הרבה. וזה מגיע מעולם העיצוב, ובאמת האנשים שממציאים את המתודולוגיות האלה, הן מבוססות תמיד על עיצוב. זה מודל היהלום, הוא פה בגלל שאסף הכריח אותי, בסדר? הוא אמר לי, תשימי מודל היהלום, שמתי מודל היהלום. הוא מצא בסטנפורד, מדבר בעצם על התהליך, איך מתחילים, איך חוקרים, איך פותחים את זה רחב, איך אחר כך מצמצמים, איך עושים ideation. ובעצם אם אנחנו לוקחים את המודל האלטרנטיבי של הדבר הזה, אנחנו מבינים איך מבינים, איך מסתכלים על דברים, איך אנחנו משנים הסתכלות על דברים, איך אנחנו הופכים את ההסתכלות שלנו, ויזואליזציה שהיא תמיד מאוד מאוד חשובה, בטח בעולם שלנו היום, לעשות פרוטופטייפ, לנסות אותו, תכף תראו דוגמאות, סטאדי קייסים של דיזיין תינקינג בתארים שניים, ותבינו איך זה בעצם מתרחש. אבל תמיד, 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 זה מתחיל מהדף הלבן. טוב, הפרויקט הראשון שאני רוצה לדבר עליו נקרא ספקטרה. זה פרויקט שנעשה עכשיו בשיתוף חברת קורל, שהיא חברה סופר סקסית, סופר מדהימה. סתם, היא לא סופר סקסית, תכף תבין מה הם עושים. הפרויקט הזה בעצם מדבר על עולם, נכנסנו לחברה שהיא בעולם הספנות, הם עושים שירותי ים, הם נותנים שירותי ים, והיינו צריכים לייצר שם איזשהו תהליך עם הסטודנטים, זה משתף פעולה. מתוך המחקרים של החברה הזאת, של הפרויקט הזה, ראינו שיש להם רק כ-50 עובדים. 50 עובדים שהאתגר הכי גדול זה לגייס ולשמר אותם, הם לא נשמרים, הם באים, אבל אז הם עוזבים, כי אין בעצם מה לעשות בחברה הזאת. והם גילו שהתהליכי, בעצם התהליכי גיוס שלהם הם לא מספיק טובים. אז מה הסטודנטים האלה מצאו? הם מצאו שאם הם מייצרים פרסונה אידיאלית, נגיד אני, סתם לא, אם הם מייצרים פרסונה אידיאלית כזאת, של עובד בחברה, שהם הכי מרוצים ממנו, במקום הספציפי שהם רוצים לגייס אליו, ועוד מוסיפים לזה, את ה-color code האנושי של פרופסור ארטמן, שמדבר על זה שלכל אחד מאיתנו בעצם יש צבע. זאת אומרת שהם בוחנים אנשים לא רק לפי הסקילס שלהם, אם הם יודעים לעשות את זה או משהו אחר, הם בוחנים אנשים גם לפי הסופט סקילס שלהם. כמה הם נחמדים, כמה הם מחזיקים מעמד, כמה הם רגישים, כמה זה נעים, כמה הם לויאליים. בסוף יוצא התאמה אידיאלית. התאמה אידיאלית לעבודה. אני ניסיתי את זה גם כן, בסדר? הדבר הזה עובד על AI, זה בעצם אפליקציה, שמראה גם לאנשים שניגשים לגיוס, למועמדים, איפה הם נמצאים בתהליך. אני ניסיתי את זה גם כן, ניסיתי לגייס לסטודיו שלי עובד, מצאתי אחד אידיאלי. הוא בדיוק איתים לסטודיו שלי, לקחתי אותו. נכון, בוגר שלכם, מהמם, ממש עשיתם עבודה יפה. טוב, בעצם הדבר היחיד שפרויקט של חשיבה עיצובית יכול לעבוד בו, זה שפשוט תנסו, כי תיכשלו. אומר את זה טוביאס ון שניידר, שעושה עכשיו את ספוטיפיי בניו יורק. העבודה השנייה, כמו שאתם רואים, אני חתומה עליה שם, שוב מקום מאוד מאוד סקסי, בית חולים וולפסון, חדר מיעוט של בית חולים וולפסון בבת ים. אני סטודנטית לתואר שני, עם דניה צ'למינסקי המהממת, למי שלא יודע שילך לחפש מי אנחנו. סתם אל תחפשו, כי בגוגל יש לי תמונות מכוערות נורא, אז אל תעשו עליי גוגל. ואנחנו נכנסים לבית חולים וולפסון, ככה נראה ה-ER של בית חולים וולפסון, וכמה עובדות על וולפסון? שעה וחצי לוקח לך להירשם לחדר מיון, בממוצע. 5 שעות ייקח לך להשתחרר מהחדר מיון. וולפסון מדורג במקום 24 מתוך 25, המיון של וולפסון. לא מחמיאה, רוב מקרי האלימות מתרחשים כמובן במיון, רוב מקרי האלימות מתרחשים בכניסה למיון, לכל חולה כשלושה מלווים בממוצע. אז אנחנו מבינים שני דברים. אחד, שאם אנחנו נצליח להוריד את כמות האנשים שמגיעים לתוך המיון, יכול להיות שהחולה שלנו יצא נזכר מזה, זה האתגר שלנו, רווחת החולה, והכלים שלנו זה צבע ו-RFID, טכנולוגיית RFID, שזה גלי רדיו. ואנלוגיה, ובמקום הזה, בגלל שאני בתיאמית, אני מכירה את זה ממש טוב, סלקציה במועדונים, בסדר? והצמידים האלה של הסלקציה. אז אנחנו בעצם מעלות ברעיון, אנחנו לוקחים את כל ההרגלים של האנשים בחדר מיון, ואנחנו בעצם מציעות את צמדיקל. צמדיקל זה כל המחקרים העיצוביים, הבאתי את זה כי זה יפה. זה צמדיקל, צמדיקל זה צמיד לכל יום, אתם רואים כמה הפרוטוטייפ מכוער? בסדר? ככה עושים פרוטוטייפ, טוב. מנסים עוד פעם ועוד פעם, צריך להיות מכוער לתפארת מדינת ישראל, מסוע לדעתי צריך לתת לי על זה. אז יש לנו פה בעצם צמיד לכל יום. למה צמיד בצבע אחר לכל יום? שאם הגעתי למיון ושמו לי אדום, אבל אני תקועה עוד במיון יום למחרת, אז שמישהו יראה אותי מסתובבת עם האדום, שכולם כבר מסתובבים עם ירוק. זה משם הגיע הרעיון, אבל אחר כך הבנו שבגלל שאין הרבה קליטה במיון ואי אפשר להשתמש בווי-פיים הרבה פעמים, אז אנחנו יכולים לעשות שם הרבה מאוד דברים. אנחנו יכולים למדוד חום, אנחנו יכולים להכניס פרטים אישיים עם הטכנולוגיה, אנחנו יכולים לשלם בקיוסק, אנחנו יכולים שכולם ידעו מי אנחנו, וגם שהברקוד יפתח לנו את הכניסה. וכן, יש שני צמידים, מלווה אחד וחולה, זהו. כל חולה יכול להיכנס עם שני צמידים בלבד. זאת אומרת שלא יהיו יותר מדי אנשים שם. אז זה הצמדיקל, יש לו תיעוד רפואי, הוא שומר עלינו בכניסה, הוא מוצא איפה אנחנו, אם הלכנו לאיבוד, אם במקרה נפלנו בשירותים, הוא שולח חזרה לעמדת החיות, והוא מקשר אותנו בעיקר לקהילה וכאלה. טוב, הצמיד הזה לא, הוא היה בקייס, בסטאדי קייס בוולפסטון, והם החליטו שזה יקר להם מדי, אז אם יום אחד אני אמות אתם תדעו למה, בסדר? זה היה בפולנית מדוברת, תודה רבה, אני הייתי מיכל קסטיאל, לא שמתי לכם כתובת, לא שמתי טלפון, אני פה, אתם מוזמנים לשאול אותי, שיהיה לכם אחלה ערב, תודה רבה אסף.
תודה מיכל. דדי, האם אתה מוכן? זה קורה.
רגע, אתה שמת את המלכן? האחרון ששלחת. את האחרון ששלחתי. אתה רוצה להציג גם מציג את המלכן? שנייה, אתה
פה. יופי, תלמד את זה. דוד. אתה כרגע נתת את כל המפגת.
טוב, תודה רבה לכם, חבר'ה, יש פה בירות. תודה רבה, כי זאת בסוף. אוקיי, היי. אז אוקיי, אז אני דדי ואני אחראי על המורל פה. אתם רואים, זה עובד כבר. ככה.
דדי, אני יכול רגע להציג אותך?
אוקיי, בכיף.
כאילו, דדי התארח אצלי בפודקאסט, והוא הצגתי, עשיתי איזו פתיחה של משהו כמו 5 דקות של מה זה דדי, ואז אמר לי, פשוט אני איש נחמד, מעצב ובן של אופה. וכך הוא מגדיר את עצמו, ומי שיעקב אחר בפייסבוק, ואני עכשיו גורם להרבה אנשים לעקוב אחר בפייסבוק, כי יש הוא באמת כזה.
אינסטגרם.
ואינסטגרם. בגלל, אני פשוט עוקב אחריך בפייסבוק.
קרוספיט חתולים, אפייה וגרביים.
וגרביים. ומי שרוצה לרייר כל היום, אז שיעקב אחריו באמת. הבן אדם הוא אופה ומכין מאכלים, שהוא תמיד מבטיח לי שהוא בסוף מתי שהוא יגיע לקרקור וייתן לנו טעימות, אבל רק מהעיניים אפשר להיות צבעים. אז הייתי חייב להתערב בשביל להציג אותך קצת מהצד.
כן, כן, תודה רבה. באמת, אסף... היה ממש כיף להתארח אצלו. אז כן, אז אמרנו, אוקיי, זה אני בגדול. 5 דברים בגדול מגדירים, איש טוב, מעצב דברים, בן של אופה, אימא לחתולה וגם אנשים כשצריך, עובד על זה. בגדול, הנה העשור האחרון מבחינת עשייה. בערך בכל מקום, מויצו, היי מיכל, מויצו דרך הסדנאות בחול, סטארט-אפ, הקטונים, זה 70 הקטונים בערך, גם עם החבר'ה של בלי. מחנות קיץ, כן, בוגר מחזור 10 של דיסקאבר, CA, קריוקי טוקי, חפשו אחד הפרויקטים המגניבים שעשה לי לקחת חלק בהם, וגם שירות הציבורי במשרד מבקר המדינה, הידד. במילים אחרות, כיף איתי במסיבות, כן? אוקיי. עכשיו, כשאסוף פתח את האירוע הזה, תייג אותי ואמר, היי, בוא תירשם, וזה, ואז משה בא ואמר, בוא תצחיק אותנו כמה דקות. עכשיו, אני לא אוותר על הזדמנות לקבל תשומת לב, ואני לא אוותר על הזדמנות לעשות שני מהדברים האהובים עליי ביותר, לקרוא על כל מיני דברים, ואז לחפור על זה. אז היום מה שאנחנו הולכים לעשות זה שאנחנו הולכים ללמוד קודם כל איך נולד הדבר שאנחנו הכי אוהבים בעולם, אוקיי? דביקיית הפוסטיט. מה הסיפור הכביכול אמיתי שעומד מאחורי זה, כי עד היום לא הופרך. ואז אנחנו נראה כבר, למרות שכבר ראיתם כל מיני המצאות מאוד מגניבות אך מיותרות להפליא. ואז אנחנו נכיר שלושה אנשים שתעשו לעצמכם טובה, תעקבו אחריהם על בסיס יומי. אוקיי? למרות שאחד מוציא סרטונים אחת לחודש וחצי. אבל עדיין. אוקיי? אז הסיפור הראשון שנתחיל איתו זה למעשה איך המציאו את הפוסטיט. אוקיי? וכמו כל דבר, לא באמת התכוונו להמציא את הפוסטיט. אוקיי? הוא לא נולד מתוך רצון, מתוך בעיה, הוא נולד בטעות. אוקיי? זה דוקטור ספנסר סילבר. והוא המציא דבק. רק שהדבק הזה לא היה ממש חזק. הוא היה כזה דבק שאפשר להוריד אותו, וזהו, היה כזה דבק מוחלש. והוא עבד בחברה גדולה שנקראת 3M, שעד היום, פחות או יותר, כל העולם עומד על המוצרים שלה, מילולית. והוא הגיע אליהם, והציג את הכל, אבל צריך לזכור שהשנה 1968, אוקיי? ושנה אחרי זה, המוצרים של 3M, אוקיי? מגיעים לירח. הסוליות של האסטרונאוטים עשויים מחומר שפותח על ידי 3M. אז בואו נסכים שדבק מוחלש זה לא בדיוק הדבר הכי מרשים כרגע. אוקיי? טוב, אז לדוקטור ספנסר סילבר יש לו, כפי שאמרנו, יש לו פתרון, אבל אין לו בעיה. אוקיי? ואז עוברות להם 5 שנים. אוקיי? ופה נכנס לתמונה קולגה שלו וחבר בשם דוקטור רטופרי, הבן אדם השני שחתום על הפוסט-איט, והוא מספר לו שיש לו בעיה, הוא שר במקלה קווייר כזאתי, והוא לא יכול, כל פעם המסימניות שהוא שם על הדפים, נופלות לו. או, מגיע דוקטור סילבר, אומר לו, הנה, קח את הדבק המוחלש, ואת זה. והוא שם את זה, וכולם עפים על זה, בצורה נהדרת, ובאמת, ב-1977, כמעט 10 שנים, 9 שנים אחרי ההמצאה, 3M משחררת את זה, בתור משהו שנקרא press and seal, וזה לא מצליח. יחלפו עוד 3 שנים, 1980-80 ו, כאשר 3M יעשו הרבה מאוד ניסויים בעיירות בארצות הברית, יפתחו, בסופו של דבר יוציאו את מה שאנחנו מכירים היום, פוסט-איט, ימצאו לזה ברנד חדש, ומפה היסטוריה, אוקיי? וזה בגדול הסיפור על משהו שהומצא בטעות. עכשיו, העניין הוא שגם הצבע הצהוב המוכר הזה, אוקיי? גם זה לא בכוונה, גם זה בטעות, אוקיי? כי הצבע הצהוב למעשה, בגלל שבמעבדה ליד המפעל, היה להם שאריות פיגמנט צהוב, שנקרא צהוב כנרית, כן, כן. תכף נגיע לזה, שכחתי כי אין לי פה את הזה. אבל באמת, כאילו פוסט-איט, פחות או יותר, לא רק מכל הדברים שאנחנו משתמשים. תחפשו כאילו פוסט-איט סלינקי, אנשים שעושים כאילו כזה מדרגות מפוסט-איט, ופרנקים מפוסט-איט, וכמובן כאילו פוסט-איט ארט בכלל, חפשו פוסט-איט סלינקי, ארט ופרנק, אוקיי, גם אני עשיתי פעם כזה דבר, זה נחמד, לקח לי יום שלם רק. זה מגניב. עכשיו, הקטע הצהוב, אמרנו, כן, כן, רגע, אוקיי. יש לזה הקס מוגדר, זה ההקס הצהוב כנרית של פוסט-איט, אוקיי, ומפה הגיע הצבע הצהוב שלהם. וזה 60 שניות על פוסט-איט. יופי. תודה. אז, פוסט-איט שינה את העולם, איזה יופי, וכולם רוצים להיות פוסט-איט, וכולם חושבים על זה. וזה מביא אותנו לחלק הבא, באתנחתה הקומית. כן, אבל למה? ובואו נציג 5 דברים רציניים לחלוטין, שהומצאו, רק די מיותרות לגמרי. הקטע הראשון זה שכולנו אוכלים לאכול נודלס, אבל אנחנו גם לא רוצים להתלכלך. נכון? אופס, איזה יופי. זה, כן, כן. איכשהו לא מפתיע שחצי מהדברים הגיעו מיפן, כן? זה אחד. עכשיו, לרובנו אין פני פוקר, ועם זאת, כולנו רוצים להיות ליידי גאגה, ואנחנו רוצים לשחק פוקר, נכון? אנחנו יכולים להיות מפחידים באותה מידה. אמיתי לחלוטין, כן. זה צולם, אז כנראה זה קרה. אנחנו רוצים, כולנו אוהבים את התחושה הזאת של ללכת על דשא, נכון? באופן קבוע, למה לא לעשות את זה עם קפקפי דשא? בקולקציה הבאה של טבע נאות. טוב, השנה לימדה אותנו להתגבש ולשפר את הכישורים שלנו, אנחנו רוצים גיבוש מחתדי, אבל אנחנו גם רוצים ללמוד לתפור, כי לתפור זה הכי 2021 כנראה. איזה יופי, בואו כולנו נעלה על אופניים, ועל הדרך גם לתפור, כן, כן, המצאה אמיתית. כל המשפחה יכולה בזמן שאימא תופרת. גם מגדרי וגם, אוקיי. והאחרון, זה ממש אני נהנה, כי הזקנים פה הזכירו שפעם קלטות וידאו היה צריך להחזיר אחורנית על מנת להחזיר לזה. אבל מה תעשו כאשר עברנו לדיווידי? איך תחזירו אחורנית? או, תודה רבה, הדבר הזה קיים באמזון, אני לא צוחק. אוקיי, אפשר באמת לרכוש אותו באיזה eBay או משהו. DVD Rewinder! כן, כן, קחו לזה, כאילו תנו לזה איזה דקה או כמה שנים, כי מאז שאין כבר DVD יותר. אז הנה לכם כמה המצאות מיותרות להפליא, שבאמת קיימות, אוקיי? והחלק האחרון בתוכנית, גם אני שוחרר אתכם הלאה, אנשים שחיים בשנת 3000, הנה שלושה אנשים שתעקבו אחריהם, תכנסו לתד שלהם, יש להם דברים מדהימים, אנשים שפשוט חושבים אחרת לגמרי, גם אם לא תמיד בצורך הנכון. אוקיי, הראשונה שכמובן זה סיימון גרץ שהוכרזה בתור Queen of Shitty Robots. אין מה לעשות, הבחורה ממציאה דברים מטופשים להחריד בצורה כל כך נכונה. אוקיי, היא מנכלית של חברה באופן שמתמחה בדברים האלה, שפשוט מייצרת דברים, ואחד הסרטונים הכי מגניבים שלה מלפני שנה, מעבר לטד שלה, שצריך לבוא, שפשוט אומר למה כל בת צריכה לדעת להבין במייקר, תד מדהים באמת, אבל יש לה סרטון מלפני שנה, אני ראיתי אותו במסגרת המחקר, שהיא לקחה טסלה והפכה אותה לפיק-אפ טראק. זאת אומרת, היא הכריזה שהיא רוצה את הפיק-אפ טראק, הטסלה הראשון, כי היא רצתה פיק-אפ טראק אל חשמלי, והיא עשה את זה. וזה ממש מגניב, כי רואים אותה יושבת, והיא כזה, אני יכולה לקנות את הרכב, אני לא יכולה לקנות את הרכב, אני לא יודעת, אני מרגישה שמישהו צריך לבוא ולהגיד לי כן זה בסדר, ואז מדברים עם עצמה, אומרת סימון אני יכולה לקנות את הרכב, והיא אומרת לי כן סימון את מנכלית של חברת, גם בן אדם מבוגר את יכולה לקנות רכב. בסדר, לכו תצפו, זה מטורף, הם פשוט מפרקים טסלה ובונים פייק-אפ טראק. אבל באמת מדהים. הבן אדם הבא זה מתי בנדטו, Unnecessary Invention, יש לו גם יוטיוב, גם אינסטגרם, הוא מעלה בערך כל יום או כל כמה זמן. המצאה מיותרת למפליא שהוא פשוט הכין, אבל זה נהדר. זה פשוט דברים, והוא עושה את הכל בסגנון ובעיצוב יפה, ובאמת, חד משמעית. ונסיים באמת, לפי דעתי, הבן אדם המדהים ביותר על האדמות, נקודה כיום, מרק רובר. מי שלא יודע, מרק רובר הוא מהנדס יוצא נאסה, שעבד על קיוריאסיטי, אוקיי? לפני מה שהיום רוכב איפשהו במאדים, אז הקודם לו, ובאמת שסרטון שלו מתרגש מאוד מכל האירוע. הבן אדם מוציא בערך סרטון עוד, לאחת לחודש וחצי, עובד על סרטונים במשך שנה וחצי, מהמובחרים שלו, איך מנצחים בכל משחק בקרנבל, בכל הדברים האלה שעובדים לכם בקרנבלים, איך להפיל מכונית ממגדל כדי שהיא תקפוץ על מקפצה, איך לבנות מקפצה כדי שתקפיץ מכונית, ואחד המפורסמים שלו זה כל הגליטר בומבס של של כל גנבי המרפסות שגונבים את הדברים את המשלוחים והכל, אז מכינו כאלה דברים, ופשוט כאילו כל פעם שהם פותחים אותם, זה מתפוצץ להם, סיפור מצחיק, הם עכשיו גם אשכרה המצאות האלה, עכשיו הולכים למצפוס גנבי כספים בכל העולם, דברים מטורפים, חד משמעית. הסרטונים שלו מרגשים, הם נהדרים, מלמדים פיזיקה, מלמדים הכל, בין היתר, מסלול נינג'ה לסנאים, שבסך הכל רצו לקחת אוכל מהברציד, שהוא זה, כן, כן, זה מנם, שלושת האנשים תעקבו לכם. זה היה האתנחתא הקומית לערב, אוקיי, אני איתי אני, תודה רבה לכם, אוקיי, ביי.
טוב, תודה לדדי, ותודה לכל מי שהתנדב ונתן פה את 15 דקות התהילה שלו, למרות שמשה לקח כמה דקות יותר. אני לא יודע, אני בדקתי, דתי קצת הגזמת. אחורי זה. המון תודה למי שהגיע, אני מזמין אתכם להישאר, וקודם כל תודה לצ'ירס שנתן לנו את הפסיליטי להיפגש. מזמין אתכם להישאר, זאת ההזדמנות להכיר עוד אנשים, כי גם ככה יצאנו כבר מהבית, יש כאלה שבאו פה מרחוק, קרקור, סיוונה שם מאחורה, תני זה, ורותם, יש אנשים שבאו ממש מרחוק, עדנה, גבעת עדה, יש פה, לא סתם באנו מרחוק לפה, וזדמנות, יש פה אנשים מאוד מאוד מעניינים, דברו, והמון תודה שבאתם, ואני הייתי אסף.